חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולכם, פרק מספר 212 של הנוסע המתמיד. שוב אנחנו מתכנסים כאן בלילה של הכרעות בליגת האלופות. שלום דני פורן. שלום מיכאל ויסנדן.
שלום, לילה טוב.
אנחנו כאן אחרי שיש לנו כבר את כל משחקי חצי הגמר. תכף ניתן לכם גם את הימים והשעות והכל, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד שהפסדתי בענק, כי לפני שבוע היינו כאן ונתנו את ה... תחזיות של מה שעומד להיות ומי יעלו.
0-4, 0-4?
לא, לא, 0, בוא לא, בוא לא, זה. ביירן, בכל זאת נתתי, אתה הלכת על ארסנל, אני רוצה להזכיר לך, לא היית, שכחת, אבל אני זוכר, זה מופיע. אני הלכתי על ביירן, אתלטיקו סיטי וברצלונה, אז 1-4. דני, ביירן, אתלטיקו סיטי ופסג'ה, 2-4. מיכאל, ארסנל, דורטמונד סיטי ופסג'ה, 2-4. אבל אני לא הכי גרוע בעולם, מייקה ריצ'ארדס נפל בכל הארבע. בסקאי, או אני לא יודע, ב-BBC איפשהו באנגליה.
אה, CBS, התוכנית שלהם.
לא משנה איפה, לא חשוב. הוא נפל בכל הארבע. אה,
הוא גאון, הבן אדם הגדה.
אני ניצחתי את מייקה ריצ'ארדס. אבל הפסדתי לכם, אתם... טוב, אנחנו ניתן פה הימורים גם לגבי מה יהיה בחצי הגמר, שלא תחשבו שזה לא יקרה. אז בואו ניתן קודם כל את התאריכים, כי יש אותם כבר, התפרסמו. יום שלישי, ה-30/4, ביירן מינכן נגד ריאל מדריד. מי שנוסע יכול לתפוס שני משחקים בגרמניה ביומיים. המשחק הראשון במינכן ביום שלישי, ביום רביעי המשחק בדורטמונד מול פריס סן ז'רמן. שבוע לאחר מכן, זה מתחלף כמו תמיד, ביום שלישי, השביעי במאי, פריס סן ז'רמן מאחד את דורטמונד בפארק דה פרנס, ויום לאחר מכן בברנבאו ריאל מדריד נגד ביירן מינכן בשמיני במאי, והגמר בראשון ביוני, כמו שכולנו יודעים, בוומבלי. כן, דני.
אמרת דורטמונד, אמרת מינכן חצי גמר, עוד תיקח חודש וחצי קדימה.
כן.
אפילו, לא, חודשיים. חודשיים וקצת קדימה.
מה יש עוד חודשיים?
חצי גמר יורו בדורטמונד וחצי גמר במינכן.
יפה. דרך אגב, יש אופציה, הרי גמר ליגת האלופות 2013, היה ביירן נגד דורטמונד בוומבלי. אז יכול לחזור לעצמו.
אוי ואבוי.
אוי ואבוי. טוב, אתה תכף מדבר.
לא, 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 לא בגלל זה, כי עוד פעם,
אתה לא רוצה גמר של אותה מדינה.
שתי קבוצות אותה מדינה, די, מספיק.
אז אם כבר אנחנו מדברים על אותה מדינה, האם יש לדעתכם משמעות לעובדה שאף קבוצה מאנגליה, מהליגה הנחשבת לטובה בעולם, לא הפילה אפילו לא לחצי הגמר, או שזה מקרי?
מקרי.
מקרי, אוקיי.
זה דינמי, אין מה, יש שנים.
כל פעם זה משתנה. כן. זאת אומרת, זה שיש
קבוצות יתרון מובהק בניקוד בשנים האחרונות לאנגליות.
לא, ברור, ברור.
אבל השנה לא היו מספיק טובות.
כן. ויש פה עוד דבר, דני, אתה פה מתמחה בדברים האלה, הרי בשנה הבאה היו שתי מדינות שקבלו חמש קבוצות, אז איטליה כבר הבטיחה, נכון בעצם?
כמעט, עדיין לא, זה לדעתי יקבע בסוף השבוע.
וגרמניה פה נותנת מקדמה לאנגליה.
גרמניה נותנת מקדמה משמעותית מאוד.
רגע, לצרפת יש סיכוי?
איזה צרפת?
לא יש סיכוי, אבל צרפת הבטיחה בשנה ב-25-26 את השלושה. שלוש מקומות פלוס אחד...
עזוב, בוא, זה רחוק מדי. בוא נשאר.
אבל לגבי הכרטיס החמישי לליגת האלופות, אז גם לא רק שאיטליה וגרמניה שכרגע בפול פוזישן, על פני אנגליה וספרד שכבר איבדה את הסיכוי, יש מצב לא רע, יש מצב מסוים שיהיו שש נציגות איטלקיות.
איך תסביר לי איך זה יכול להיות?
שש!
אקרמן פה כבר יוצא בחגיגות.
שתיים שמבטיחות, בזכות הניקוד, על בסיס ניקוד, החמישית יכולה...
חמש, הבנו.
הבנו.
למה שישית?
השישית בגלל שאם דורטמונד לא מסיימת בארבע הראשונות וזוכה בליגת האלופות...
לא מסיימת בארבע הראשונות בליגה הגרמנית?
כרגע היא חמישית.
אוקיי, בסדר.
ואותו דבר לגבי... זוכה בליגת אלופות, כרטיס אוטומטי. זוכה בליגה אירופית, גם כרטיס אוטומטי לליגת אלופות, ושם יכולה להיות לך או אטלנטה או רומא.
נכון, נכון, צודק. ואטלנטה 3-0 נגד ליברפול, בדרך, שוב, אני לא רואה את אטלנטה, עוד שאי אפשר לדעת.
רומא ניצחה 1-0 את מילאן בסנסירו.
נכון, נכון. וואו, זה הולך להיות מעניין. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. בואו נעזוב את זה, בואו נחזור, קודם כל בואו נתחיל במה שהיה ביום רביעי, כמובן, אנחנו ממש מקליטים את הפרק הזה שעה אחרי הדרמה הגדולה באיתיחד, הניצחון של ריאל מדריד בפנדלים. איך אתם מסתכלים על המשחק? אני שידרתי אותו, ואני רוצה לשאול את דעתכם, כי מצד אחד ריאל מדריד ניצחה, ניצחה בפנדלים. אבל ראינו את המשחק, תכף ניתן פה גם את הנתונים הסטטיסטיים, זה היה באמת... אומרים לפעמים במעמד צד אחד. זה לא נכון, כי יש קבוצה אחת שתקפה כל הזמן, ויש קבוצה אחת שהתגוננה כל הזמן. אבל גם לעשות הגנה זה גם חלק מכדורגל. איך אתם מסתכלים על העניין הזה? כאילו, ריאל מדריד צריכה להתבייש באיך שהיא שיחקה, או שזה בסדר, אין בעיה.
לא, להתבייש ממש לא. אני חושב שהם שיחקו ככה בגלל הנסיבות שנוצרו. ומה זה הנסיבות שנוצרו? סיטי משחקת בעת אחד. אין, תקשיב, זה מחבש שאי אפשר לעמוד מולו. אי אפשר לצא, אי אפשר...
רק ככה, אתה אומר.
רק ככה, כן. עוד פעם, אם משחק היה נערך 200 דקות, אז היית רואה את זה 200 דקות. עוד פעם, קבעו שהמשחק מתנהל 90 פלוס 30, ולכן ראית את זה ככה. אין דרך אחרת. מה, תבוא, צחק כדורגל? מה, תפתח? מה זה? אין מה לעשות.
כן, אבל זה מסוג הדברים
ש... תוסיף לזה גם את השנה שעברה, את המכה שהם חטפו בבית אחד, 4-0.
נכון, כן.
אז שאנצ'לוטי נשאל לפני המשחק, הוא אמר שהוא ישן טוב בלילה. רק אם הוא אוכל ארוחה כבדה, אז קצת פחות בערב. אז נראה לי שהוא ישן טוב בלילה, עם תוכנית משחק הרבה יותר מבוקרת, הרבה יותר מבוקרת גם ביחס לריאל מדריד, בכל המופעים ההירואיים של ריאל מדריד בשנים האחרונות, והמהפכים, זה תמיד היה דרך שערים. הפעם זה היה משהו שלא נראה הרבה שנים. זה קצת הזכיר את אינטר עושה את זה לברצלונה, נכון. צ'לסי עושה את זה לברצלונה, נכון. בתחילת העשור הקודם, נכון. קצת אתלטיקו מדריד מול בייר.
ואני לא זוכר שבאינטר התנצלו.
ממש לא.
לא, אהבה, אינטר מה זה, זו הייתה הגאווה הכי גדולה באינטר של מוריניו.
שיבואו ויגידו, מאמן איטלקי, אבל אני לא חושב, אנצ'לוטי הוא לא, זה לא הדרך של אנצ'לוטי, הוא לא מאמן הגנתי. הוא מאמן שרוצה לעלות, והוא עשה הכל כדי לעלות.
לא, נקודתית בערב הזה, במשחק הזה, אני לא חושב שהיה אפשר לעשות משהו אחר, באמת.
לא, אבל תרם מדבר לגבי אנסית. תרם מדבר אנסית.
לא, אני אומר, מבחינתה של ריאל. וצריך פה גם, עוד פעם, כמובן שזה נוגע לכל דבר בחיים, צריך גם את אלמנט המזל. ש100 דקות מתוך 120, הם יושבים עליך עם 8-9 שחקנים מקיפים את ה-16, ועוד מסירה, ועוד קרוס ועוד זה, והכדור לא נכנס. אז יש פה גם אלמנט של מזל.
אז קצת באמת נתונים. מבחינת ביתות לשער, 34-8. אוקיי? 34. נכון, זה ב-120 דקות, זה עדיין המון. למסגרת 11-3, זה כבר פער פחות מטורף. הדבר הכי מדהים שהיה בערך המשחק זה הקרנות, ראינו זה כל הזמן. 18-1. אני לא זוכר ריאל מדריד בכאלה מספרים. עכשיו, אוקיי, אז ריאל מדריד, אתה אומר, מיכאל עשתה כל מה שהיא יכולה ואין לה ברירה, והיא רצה לנצח ועשתה הגנה. מצד שני, בוא נדבר על מנצ'סטר סיטי. ארלינג הולנד בתקופה לא טובה. והוא ממשיך להיות בהרכב, גם שיש שחקן כמו חוליאן אלוורס, שיכול להיות שאולי, שוב, הכל בדיעבד, זה כאילו חוכמה קטנה מדי, אבל ארלינג הולנד לא טוב, יכול להיות שהיה צריך להחליף אותו קודם. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה כבר מתקרב לפנדלים, למה להוציא את דבריינה?
אז הוא התייחס לזה בסוף המשחק, הוא גם דיבר על, נדמה לי, הולנד, דבריינה, ועוד
כאן
שאני לא זוכר, הוא אמר על השלושה שפשוט הם עייפים וביקשו להתחלף.
הבנתי, אוקיי, בסדר, יכול להיות.
טוב, אם דבריינה זה לא מפתיע אותנו, המצב הבריאותי שלו אנחנו יודעים את ה...
לא, לא מדויק.
לא המצב הבריאותי, המצב הפיזי.
הפציעה שלו מאחוריו כבר
מזמן. לא משנה, אבל בוא נגיד ככה, זה לא השחקן שאני עכשיו בונה עליו לרוץ איתו 38 משחקים בעונה.
הוא לא נראה כמו אחד שנופל מהרגליים, כמו דני קרבחן, שלא יכולה לנשום.
אבל צריך לשמור אותו באמת בכפפות של משי דבריינה.
אוקיי, שאלה נוספת, ג'רמי דוקו. גריל יש שחקן מצוין, אני חושב שדוקו, ואמרתי את זה גם עליך המשחק, עוד לפני שזה קרה, לא שאני כזה מבין גדול, ובטח פאפ מבין, לא בטח, פאפ מבין פי מיליון ממני, אבל ג'רמי דוקו, כשאתה רואה את ההגנה של ריאל מדריד, אתה צריך שחקן שיעשה, איכשהו נכנס, הוא השפיע על המשחק.
נכון.
והוא גם בישל את השער, והוא גם, אתה יודע, הוא שחקן שעם הדריבלים האלה יכול לשחות פנדלים, זה לא קרה, אבל זה משהו שיכול לקרות, מה שגריל יש פחות.
כן, אבל עוד פעם, 3 דקות אחרי שדוקו נכנס, הגיע שער השוויון. עוד פעם, אם הוא היה עושה את זה 10 דקות רבע שעה לפני זה, אני לא יודע. זה, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יכולים באמת להיכנס לשיקולים של פאפ, למה בדיוק בדקה הזאת הוא החליט לעשות החילוף. אני חושב שבאמת, עוד פעם, ואני לא איזה מחסידיו של פאפ או סיטי או משהו כזה, הם באמת עשו את המקסימום הערב. מה, כאילו, מה עוד אפשר... איך אפשר לבוא אליהם בטענות? תשמע,
יש דבר נוסף שהם לא עשו.
מה?
הם לא בעטו מרחוק. כמעט, מעט מאוד, דבריין היחיד שניסה. רודרי קיבל כדורים בלי סוף כל הזמן ימינה, ימינה, שמאלה, ימינה, ימינה, ימינה. בסדר, אין בעיה, רוב הזמן תעשה את זה, אבל פעם בכמה זמן, ב-120 דקות, כמעט ולא בעיטות מחוץ הרחבה. ואיך פורצים בונקרים? בדרך כלל, בביתות מחוץ הרחבה, כי ביתה מחוץ הרחבה זה לא רק כדי להבקיע שער, זה גם כשכדור יפגע במישהו וישנה כיוון, כדי שהשוער יעדוף לא טוב ומישהו יילך על הריבאונד. אם אתה עושה את זה פעמיים במשחק, זה לא יביא שער, תעשה את זה 10 פעמים, פעם או פעמיים, אולי יצא מזה משהו, ואת זה הם כמעט ולא עשו.
אני מסכים, אבל זה אולי יותר השחקנים והתחושה שלהם תוך כדי משחק.
מה השחקנים? זה גם הוראות של מאמן.
בגדול, אין לי בעיה עם החילופים שהוא עשה, גם כשאתה לוקח בחשבון שאולי תהיה הערכה, וזה לא שהם הפסידו את המשחק 1-0 והודחו.
כן, אבל כשאתה מגיע לפנדלים בחלק הזה משחק, אתה לא מטב לא טוב.
קצת שונה. אז אין לי בעיה עם החילופים. הוא גם אמר פפ גוורדיולה בסיום, שכאילו מה עוד יכולתי לעשות? ברגע שיש לך, הזכרת את זה בהתחלה, הולנד בכושר לא טוב, פודן לא במשחק טוב ולא מרוכז, וברנרדו סילבה לא במשחק טוב ולא מרוכז. אז הסתפקת בהבלכות של דבריינה וקצת דוקו, שדוקו זה באמת שחקן שאתה זורק אותו, כי באמת עבדה כל התקווה אחרי, אתה כאילו, אתה צריך לעשות משהו הפוך לגמרי, לתת לו לתקתק את הכדור,
אגב... שיעשה בלגן.
שיעשה בלגן, זה המהות שלו, הוא הרבה פעמים גם לא דייק במסירות.
נכון.
בסדר, עשה קצת משהו אחר, ואיכשהו הכדור נכנס בכדור החוזר של דבריינה, אבל באמת... בניגוד לפאפ, ההדחות הקודמות של פאפ גוורדיולה, פה אין, אני באמת, אין לי, כמו מיכאל, אני מסכים, אין לי יותר מדי טענות.
שאלה...
אחד מאותם ימים.
כן, יכול להיות. לגבי ארלינג הולנד, האם יש תחושה ששנה שעברה זה היה שנה של התפוצצות, ואיפשהו גם אירופה למדה אותו, גם אנגליה, והוא כבר פחות מסוכן? שוב, יכול להיות שזה מקרי, שזה רק תקופה, חודש, חודשיים, והוא יחזור לעצמו ויפציץ רביעיות וחמישיות. אבל יש תחושה שהוא קצת איבד את זה.
לא, עוד פעם, אי אפשר להגיד שזה...
לא מדבר רק על המשחק הזה.
לא, אני אומר, אי אפשר להגיד שזה חודש, חודשיים, מכיוון שמבחינה מספרית, הוא חצי בכל המספרים שלו לעומת העונה שעברה, ואנחנו כבר קרבים לסיום העונה, כן, יש עוד חודש. אנחנו לא בנובמבר, דצמבר. אז קודם כל, מבחינה מספרית, אי אפשר להתווכח שהמספרים שלו ירדו באופן חד מאוד כלפי מטה. שנית, הרי תמיד עושים את ההשוואה, הם בפה והלנד. אוקיי, שני שחקני התקפה, הכי
טובים. כן, אבל הם משחקים אחרת.
לא, כן, אבל אני אומר, הכי בכירים, הכי פופולריים, הכי זה. את הלנד צריך להזין בכדורים.
נכון.
אוקיי, אם אתה לא תזין אותו... אז אתה לא תקבל, זה כמו איזה גורילה שאתה צריך להכיל אותה.
אז אם שומרים עליו טוב ולא נותנים לו לקבל את הכדורים, או מקשים עליו לקבל את הכדורים, אז הוא לא יבקיע שערים, או שהוא יבקיע מעט מאוד.
יבקיע פחות.
וזה מה שקורה. ובוא נזכיר גם...
רגע, רק חצי משפט.
כן, כן.
נניח, אם בפה אתה רואה אותו, יוצא מהרחבה, הולך שמאלה, הולך...
לא, זה סוג אחר של שחקן.
לא, אני אומר, כן. אלנד, הוא תמיד יהיה באותו מקום שם, ימתין לכדורים.
לא, אבל יש פה עוד דבר, ואני רוצה לדבר דווקא על פפ גוורדיולה, שאנחנו יודעים לאורך השנים, לא אהב כאלה סוג של שחקנים. אתם חושבים שהוא ניסה את זלטן, למרות שזלטן גם שחקן אחר לגמרי, הוא ברוב הקריירה שלו, הוא לא אהב את השחקן התשע הגדול הזה, שעומד שם ומבקיע גולים בכמויות כמו פעם. וארלינג הולנד הוא סוג של כזה, למרות שהוא קצת שונה, אבל עדיין. לא יודע, יכול להיות שתהיה פה מחשבה. אני לא אומר שהוא לא יישאר שם, אבל אני כבר שמעתי כל מיני שמועות שאולי ארלינג הולנד לא יישאר במנצ'סטר סיטי עוד עשרות שנים. או, סתם, אני מגזים כמובן. יכול להיות שוב, אני לא יודע גם כמה זמן פפ רוצה להישאר. ומפה אני רוצה לעבור אתכם לשאלה הבאה. אוקיי, העונה הזאת עדיין הסתיימה, וסיטי יכולה לזכות באליפות.
תזכה.
היא בדרך לזכייה באליפות, וגם בגביע. האם אתם חושבים שמה שקרה היום למאצ'סטר סיטי בליגת האלופות, כי ברור שפפ רוצה יותר מכל דבר אחר זה ליגת האלופות, אז שנה שעברה הוא עשה איזה סוף סוף, אבל שנה הוא נכשל, אתם חושבים שזה קצת ירפת ידיו, כלומר, כמה כוח יש לו להמשיך עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, או שהוא כבר, זהו, מתחיל כבר להרגיש ש... אוקיי, עשיתי זה פעם אחת, כנראה שזה לא יבוא בפעם.
יש תיאוריה ש... כמה שנים הוא חתום? 26?
אני לא זוכר.
צריך לבדוק את זה, אבל יש לי תיאוריה.
זה אך ורק תלוי בו.
בדיוק.
כן, ברור שזה תלוי בו.
אם הוא רוצה, הוא יכול לחתום עד 20-30 מחר.
מתישהו ב-2025 אומרים שמה שנקרא הגרזן של הפרמייר ליג, של ועדת המשמעת של הפרמייר ליג, בכל העניינים של הפייר פליי הפיננסי שמואשמת מנצ'סטר סיטי בליגה, אז יהיה הוורדיקט, הגזר דין, ואני מניח שהוא ינסה לעזוב את הקבוצה לפני.
הבנתי. זאת אומרת, אתה נותן לו עוד שנתיים.
השנה הבאה בטוח, ואחרי זה אני כבר נראה לי ש...
טוב, אנחנו אולי לקראת תום עידן.
רגע, בואו לא נספיד את...
לא מספידים, לקראת, אתה יודע, מסתכלים באופן.
תום עידן זה קלופ וליברפול.
כן, נכון, לא, ברור, אבל גם פפ לא יישאר שם לעד. ביום אחד זה יסתיים.
אני לא יודע, כאילו מה...
יכול להיות שלא יסתיים לעולם.
רגע, עזוב, מה התחנה הבאה להערכתך? סתם כאילו...
חופש.
בסדר, חופש שנה אחת, אוקיי, כמו שהוא עשה בין ברסה לביין. אחרי זה מה?
אולי למד נבחרת אנגליה.
נבחרת אנגליה?
כן. את ספרד הוא לא יאמן, כן? שיהיה לכם ברור.
למה?
אין מצב. הוא קטלני, הוא יעזוב. מה, לא ייתנו לו. גם אם הוא ירצה, לא ייתנו
לו. לא ייתנו לו?
לא ייתנו לו, וגם הוא לא ירצה.
אף פעם לא היה מאמן קטלוני בנבחרת ספרד?
אני לא חושב, אבל זה לא יעבור. אני ראיתי בשבוע שעבר, לפני המשחק הראשון, מישהו כתב מאמר מערכת, נדמה לי בדיאריו אס, לא זוכר מי זה היה, שאמר, הוא עשה השוואה בין אנצ'לוטי לבין פפ, למה אנצ'לוטי עדיף? בגלל שאחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
לאימון נבחרת ספרד.
לא, למה הוא עדיף? כמאמן, יותר טוב,
אוקיי,
יותר
אוקיי.
גדול. כי גם פפ הוא מדבר נגדנו, נגד הספרדים. כי הוא תומך בעצמאות קטלוניה. עזוב, נו, זה לא יעבור. ציבורית זה לא יעבור.
אם הוא מדבר בגנות ספרד,
הוא לא מדבר בגנות ספרד, הוא מדבר בעד עצמאות קטלוניה. נכון שהיום זה קצת ירד מסדר היום, אבל זה דברים שאנחנו יודעים את הדעות שלו.
זה בעייתי. זה בעייתי.
אז לכן הוא לא מאמן נבחרת ספרד, אבל מאמן נבחרת אנגליה. אני חושב שזה משהו.
כמה כסף הוא יכול לקחת מההתאחדות האנגלית, שמה...
זה מה ש... זה כסף. זה הכסף, זה העניין. טוב, אז תשמעו, ריאל מדריד, כרגלה בקודש, תשמעו, זה אין מה לעשות. זה המקצוע שלה. להצליח בליגת האלופות. וביום ראשון יש לה קלאסיקו נגד ברצלונה.
די.
מה די?
די, הליגה הספרדית, די. הליגה הספרדית גמורה, די, נו, באמת.
ואם ברסה תנצח?
אז כמה זה ירד לחמש?
כן,
זה לא... זה הדבר האחרון שמטריד אותם.
אותך? אתה לא מבין כמה זה חשוב להם. מה קרה לך? יש פה גם את היוקרה של הקלאסיקו. מה קרה לך? איך אתה מזלזל בזה?
ריאל תזכה באליפות בסוף העונה, והכל יהיה בסדר, והפנים לקראת החצי גמר נגד ביירן, והכל בסדר.
אוקיי, אז בואו נעבור לביירן מינכן, שהיום מנצחת את ארסנל.
רגע, וקרבחה לא ישחק במשחק הראשון.
נכון, נכון.
היו ארבעה מוצבים.
כן, קרבחה לצהוב שלא ימנעמן לו שחק. בסדר, הסתדרו. לוקאס וסקס ישחק. בוא נדבר על ביירן מינכן. לא משחק גדול, אבל עשתה את העבודה.
כן. עוד פעם, אני פחות, אתה יודע...
היית יותר בתוך...
קשה לי להתרכז בשני משחקים, קשה לי.
הכל בסדר. אין לנו, שוב, ראינו את התקציר, אני גם ראיתי את התקציר, היה שער נהדר. אני חושב שביירן מינכן מאחר, וזה מה שנשאר לעונה, זה היה לה הרבה יותר חשוב משחשוב לארסנל. ארסנל גם בסוג של טראומה, כאילו ההפסד הזה, אני חושב, לאסטון וילה, הוציא אותה, הוציא לה את כל הרוח.
בשבוע אחד.
מדהים.
פספסה את כל העונה, חבל.
קודם כל עוד לא נגמר.
לא.
בוא'נה, אתה היום כאילו הכל גמור. הליגה הספרדית גמורה, הליגה האנגלית גמורה, הכל גמור.
הלוואי ואני טועה, אבל עוד פעם.
זה בסך הכל שתי נקודות, תגיד לי, על מה אתה מדבר?
שתי נקודות עם סיטי זה כזה.
שתי נקודות זה עדיין שתי נקודות, וגם סיטי עכשיו באיזה סוג של טראומה אחרי מה שקרה להיום. מה קרה לך?
בוא נגיד שארסנל הייתה נראית, מחצית ראשונה היו לה כמה דקות טובות. בכלל, המשחק במחצית הראשונה היה... ראית ששתי הקבוצות מאוד מאוד חוששות לעשות טעויות, וביין העוצמה שלהן, כמו שראינו במשחק הראשון, זה המעברים עם המהירות, אבל אין גנאברי ואין קומן ששניהם נפצעו, קומן לא יחזור לשחק העונה.
אבל יש את רפאל גררו.
נכון.
כן, תכף נדבר עליו. ואגב, עוד שחקן בדורטמונד שיש ביניהם קשר מעניין. אז בעצם שתי קבוצות באמת לא סיכנו יותר מדי את השאר, אבל ארסנל כמעט ולא בכל המשחק, כן? המחצית שנייה זה קצת יותר השתחרר, ביירן באמת הלכה על בטוח, וראית שאיך שהופקה השער, אחרי שהופקה השער, ארסנל איבדו את זה עם צהובים ועצבים, ובאמת כמעט לא היו קרובים בכלל לסכן את השער, והעבודה שעשה טוחל, הבחירה שלו בגררו כשחקן התקפה בצד שמאל, ומזררו שהוא בכלל מגן ימני כמגן שמאלי, כי דייביס לא נמצא, זה שיתק לגמרי את, את סאקה, ואודגור היה לו משחק בינוני, והשחקן היחידי, מרטינלי, בעיקר במחצית הראשונה, היה השחקן יותר, הלכו עליו, והוא לא בעונה של ללכת עליו, אין מה לעשות, אז זה, תוכל
זה,
טקטית,
זה, זה, לדוגמה, זה לדוגמה יציאות יפות של מאמן, אתה מבין?
מה?
אותם, לקחת רפאל גררו מגן שמאלי, שלח אותו קדימה בגלל שאין לך קיצונים, גנברי וקומן פצועים. קח את נוסר מזרעו עם מגן ימני, תעביר אותו שמאלה. זה יציאות יפות של מאמן. בגלל זה אני מאוד
אוהב... הוא עשה עוד כמה דברים תוך
כדי. אני מאוד אוהב את תוכל, מאוד מאוד אוהב.
תוכל?
שנייה אחת, אני לא אשכח את מה שרציתי להגיד. תארו לעצמכם, ברי מינכן זוכה בליגת האלופות.
מפתיע מאוד. וזה
נגמר ותוכל אומר, טוב, אני פיתרו אותי. מה לעשות? מדהים.
הוא באמת פיתרו אותו. כי היה לו, יש לו חוזה לעונה הבאה. הוא באמת
פיתרו אותו. לא, פיתרו אותו, זהו. אבל זה יהיה מדהים אם זה יקרה.
הוא כבר פותר משתי קבוצות שהוא הגיע איתם לגמר, כן? גם פריז סן ז'רמן וגם צ'לסי.
לא, לפני. לפני זה עוד לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. טוב, נחכה ונראה איך זה יתפתח.
מה שאני רוצה להגיד על ה... אנחנו יודעים שטוכל באמת, זו קבוצה שלישית שהוא מעלה אותה לשונה לחצי גמר, פעמיים גמר.
בוא נגיד, זה לא מקרי, זה לא מקרי שהוא נמצא במקומות האלה.
נכון, הוא בכלל שינה לגמרי את ההגנה, כי מי חבר לשחק בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים מגן ימני, הוא מאמר על דליכט ודייר, וקים ואופמקאנו על הספסל, ודייביס שהיה הורחק, אז היה פה אילוץ, אבל כל ההגנה
השתנתה. תראה מה אתה אומר, בחודש וחצי האחרונים של העונה של המאני טיים, כאילו, עוד פעם, הליגה גמורה וליגת אלופות, לוקח את שני הבלמים הבכירים, מינג'י קים הגיע, לא יודע כמה, 70-80 מיליון יורו, אופמקאנו הגיע זה, שים אותם על הספסל, אחרי תצוגת הנפל שלהם באיידנאיים, ב-3-2, והולך על שניים אחרים שכמעט ולא שיחקו העונה, דליכט כל העונה מדברים, מה תהיה התחנה הבאה שלו, כי הוא לא זוכר דקות.
בסדר, אבל... נכון.
בוא נגיד, קרנו ירדה באופן משמעותי בביין. זה לא המטאור שהיה ביובה בתחילת הזה.
או באייקס.
ועוד דבר שקרה, רוב העונה שחק עם שלושה בלמים, עכשיו הוא חזר לשניים, בינתיים זה הולך לו סבב.
מה שטוב לביירן עכשיו, בגלל שהליגה נגמרה, והאליפות של לברקוזן, הם יכולים עכשיו את המשחקים עכשיו להעביר סתם. כאילו כל המשחקים האלה בליגה עכשיו כבר לא מעניין. הם יעלה את המחליפים, אכפת לו, ינצח, יפסיד, זה לא מעניין אותו. והוא מתרכז עכשיו בשני...
המחליף הישראלי ישחק?
אז זהו, יש מצב... בעניין שוער זה קצת פחות. אבל אתה צוחק, אבל דניאל פרץ בחצי גמר ליגת האלופות.
כל הכבוד. חבר'ה.
דווקא בגלל שביירן עלתה לחצי גמר, אני קצת יורדים הסיכויים שפרץ יקבל את המחזורים האחרונים, כי אולי הם יחכו, נויר יהיה צריך את הגמר, להתכונן לגמר, אז...
אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים רק להגיד
אבל שיהיה... אבל עדיין יש סיכוי שזה...
יהיה שחקן ישראלי בחצי גמר ליגת האלופות. נכון שיוסי בניון היה, נכון? כן. מחליף? שיחק? לא זוכר. זה ששיחק. בכל מקרה... אני רוצה לעזור לארסנל, כי אני ככה בודק את המשחקים, הרי מדברים על קבוצה שנמצאת בקריסה. זה התחיל עם ה-2-2 עם ביירן, לפני זה היו להם ניצחונות מרשימים, אוקיי. 2-2 עם ביירן, ההפסד 2-0 לאסטון וילה, ההפסד היום לביירן מינכן. יש להם עוד 3 ימים את וולפס בחוץ, אני לא פוסל הפסד נוסף, ואחרי זה שימו לב, יש להם את צ'לסי דרבי וטוטנאם דרבי. זה יכול להיות קריסת הקריסות.
כן, זה כבר קרה בשנתיים האחרונות.
זה בשנה שעברה במיוחד.
כן.
תכף נלך למשחקים של אתמול, אני רוצה, אבל יש לנו מאחר, יש לנו כבר את המשחקים של חצי הגמר. איך אתם מעריכים? ביירן ריאל מדריד, משחק ראשון במינכן, גומלין בברנבאו, ריאל פייבוריטית, אני מניח.
כן.
לאור שביירן העונה בליגה נכשלה.
כן.
אבל שוב, ביירן... זה כמו ריאל מדריד, זאת אומרת, זו קבוצה שיודעת להגיע במאניטן, כמו עכשיו, עונה לא, לא טובה, וניצחו את ארסנל, שנראתה כן. כקבוצה טובה ממנה.
אני חושב שמבחינת הציפייה לראות משחק בין ביירן לריאל, בהשוואה לביירן סיטי, כן. או כל קבוצה שסיטי משחקת נגדה, זאת אומרת, זה, אותי זה הרבה יותר מרתק, כי אני לא יודע מי יותר תיזום, מי תצא יותר למעברים, זאת אומרת, זה יהיה מאוד מאוד דינמי, שלא יהיה פה...
יש פה את היתרון של הביתיות, כמובן. מאוד משמעותי, ראינו את זה ב...
אתה אומר גומלין, כן.
כן, גומלין, זה הכוונה.
למרות שאז, שהיה את הפנדל המפורסם של סכיו רמוס שלח לחלל,
ב-12,
זה היה בזה.
זה היה ב...
כן, לא, הוא שלח את זה.
זה היה בברנבאו.
נכון, נכון, נכון. עוד לפני הגג, עוד לפני הכל.
היה יום העצמאות לפני 12 שנה. אבל מאז, בשלושה מפגשים האחרונים בנוקאוט, ריאל עוברת, אבל זה היה באמת המפגש הכי שכיח בגביע אירופה לאלופות.
כן.
נפגשו 26 פעמים.
26 פעמים?
26 משחקים.
מה אתה אומר?
המאזן מאוד צמוד. כמה? 12 ריאל, 11 ביין, ורק 3 תיקו.
וואו.
אז במובן הזה ברור שריאל פייבוריטית לפי הבוקיז והכל, אבל מאוד מאוד מעניין, כי גם זה פעם ראשונה שביירן, כמו שראינו את תוכל משחק במשחקים האחרונים, קצת הרבה יותר פרגמטית, הרבה יותר מחושבת.
ואנצ'לוטי מול קבוצתו לשעבר. דרך אגב, גם אם סיטי הייתה מנצחת, זה היה פאפ נגד קבוצתו לשעבר.
אנצ'לוטי, אחרי המקלחת שהוא קיבל בפריז, אם אתה זוכר בשלב הבתים, שזה היה 3-0 או משהו כזה.
הוא פוטר.
הוא לא רק פוטר, שחקנים יצאו נגדו, וזה היה שם...
אז יש לו, אתה אומר, לסגור חשבון? אה, זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. טוב, מיכאל, בוא... אני נותן לך את זכות הדיבור על פריס סן ז'רמן. היה לך יממה להקל את ההישג הענק.
להקל, מה?
להקל, 4-1.
חצי גמר ליגת אלופות, זה לא עכשיו, הם עוד לא זכו, הלו, זה לא בסדר.
אבל תשמע, בואו נגיד את האמת, מעטים, באמת מעטים, נתנו סיכוי לפריס, אתה נתת, אבל מעטים נתנו סיכוי לפריס סן ז'רמן, אחרי שהפסידה בבית. תשמע, זה על הנייר. זה די ברור, אני חושב שגם ביחסי האימורים, אתה יודע, בברסה לא הייתה צריכה לנצח בכלל, גם טקו המספיק לה. ואוקיי, יש את הטענות, גם צ'אבי טען כלפי השופט שהכריע את המשחק, אני לא מקבל את זה, אני חושב שההרחקה הייתה מוצדקת, זו דעתי, אני חושב שרוב האנשים שהם לא עדי ברצלונה אומרים אותו דבר.
והיה פנדל גם כמובן.
כן, ברור, אבל זה לאחר מכן, כי מה שהכריע את המשחק זה... עכשיו, לא נקרא, כי כבר דיברו על זה וכתבו על זה שהראוכו עשה טעות בעצם, כי אם הוא היה עוזב אותו ונותן לו להבקיע, אתה יודע, אני שואר ב-11-11, ועדיין היתרון היה של ברצלונה. עדיין היתרון היה של ברצלונה. זה היה במצב של 1-0 לברסה, ו-4-2 בסיכום.
פרש נשארים, כן.
כן. אז הראוכו פה עשה טעות גדולה מאוד. אני חושב שהוא גם מודע בזה, בכיף שהוא סוג של התנצל. אז דיברנו קודם על סוג של אולי בעתיד נראה, שנייה אני פה לוקח, שים את פריז סן-ז'רמן קצת בצד, תכף אני רוצה לבוא לברצלונה, נחזור לפריז. איך אתם מקבלים את מה שקורה לצ'אבי? כאילו ההתנהגות שלו, איך שהוא לא קיבל את ההפסד, איך שהוא לא התנהג בספורטיביות?
אז אני חושב שאני מחזיר אותך למסיבת העיתונים שבגינה, במהלכה הוא סיפר קבל עם ועדה שהוא עוזב. אז אני לא זוכר את שם אשתו היקרה, אבל כנראה...
היו עניינים בבית.
היו עניינים בבית, ואני מניח שזה הרחקה שלישית שלו כבר.
נכון.
הוא גם, הוא חשף ואמר בכנות, כנראה שזה באמת הסיבה העיקרית, שהוא רוצה לעזוב, כי הלחץ גורם לו לפעמים לדברים לא נעימים, ויש לחץ מהמשפחה. ראינו על מאמנים גדולים, ראינו על גוארדיולה שהספיק לו כמה 4 שנים, ו... וגוארדיולה הרבה מאוד שנים אחרי זה גם דיבר על הלחץ שיש במקום הזה. צ'אבי באותה מסיבת עיתונאים דיבר על הלחץ הזה, וגם זה לא עוד מאמן, זאת אומרת, זה אגדה, אני מניח שבגלל שהוא אגדה, ובגלל שהוא
מקבל את ה... כולם ציפו לזה שסוף סוף שהוא יגיע כבר, שיגיע כבר צ'אבי, הוא הגוארדיולה החדש שלנו, הוא יבוא ויפפ, כל אלה שהיו בינתיים מאז, זה לא בדיוק, כל מיני טאטה מרטינו וכאלה. או קומן או אחרים, ולקח אליפות בעונה הקודמת, והכל התרסק לו העונה.
לא, אבל ההשוואות לפאפ לא הוגנות.
למה?
כי חומר השחקנים שהיה לפאפ.
אה, אוקיי.
לא, אני דיברתי רק בהקשר של הלחץ כמובן.
לא, בסדר.
מאמן של קבוצה.
תראה, מה שכן יאמר לזכותו, ואני מוריד לפניו את הכובע, זה שהוא נתן פה צ'אנס לצעירים, ללמין ימד שהפך להיות כוכב על, שזה גם שאלה גדולה, למה הוא החליף אותו ולא מישהו, אבל נעזוב את זה עכשיו.
זה מסי דגו הקטלוני.
די, מספיק.
סתם.
וקוברסי, שגם כן ילד שלפני 3 חודשים אף אחד לא יודע מי זה, ופתאום הופך להיות בלם שכל העולם מדבר עליו, ועוד שחקנים שהם פחות מקטורפור.
לא, אבל אגב, זו נקודה ששווה להתעכב עליה, הצעירים של ברצלונה, אוקיי? ברור שיש את המסיע והם מצמיחים שחקנים והכל וזה וזה וזה. אבל בוא נמתין איתם.
מה זאת אומרת?
רגע.
מאיזה בחינה?
רגע. אל תשכח, אנחנו ישבנו פה לפני 3 שנים, כן. ודיברנו על אנסו פאטי,
נכון.
כאיש שיציד אבל... את הכדורגל הספרדי לא. בעשור הקרוב.
כי... מה לא? לא, אמרנו.
אמרנו.
אבל הוא נפצע.
עם החולצה מספר 10.
אבל הוא נפצע 3 פעמים.
אז הוא נפצע.
מה, הוא אשם בזה שהוא
לא,
נפצע?
אבל אני אומר,
אם הוא לא נפצע, זה סיפור אחר.
בוא נמתין.
נמתין בכל מקרה.
ואני בטוח שבזמן שלא היה פודקאסטים, נו. בקיץ 2008, גם דיברו על בויאן קרקיץ' כדבר הזה.
אין בעיה, ברור שנמתין, אבל אתה רואית למין ימלה, ראית בעיניים.
לא, עוד פעם, הוא שחקן מצוין, אבל גם לגבי קוברסי וגם זה, בוא נמתין איתם, הכל בסדר.
לא אמרתי שקוברסי זהו, הוא סרחיו רמוס. לא,
אבל אני שמעתי בשבוע האחרון על קוברסי, שזה שחקן ההגנה הטוב בעולם.
לא, לא, אתה לא שמעת את זה.
בוודאי שכן.
ממי? תגיד לי מי אמר.
לא, מכל מיני.
עזב אותך, אף אחד לא אמר דבר.
בוא נמתין, אוקיי.
אף אחד לא אמר דבר.
ברור שיש להם אקדמיה אדירה וזה, אבל יש הבדל בין ילד בן 17 שמקבל צ'אנס ולוקח אותו, לבין מישהו שלוקח את הצ'אנס וממשיך איתו 10 שנים קדימה בקריירה. זה הבדלים של שמיים בארץ.
אני לא יכול לחכות עכשיו.
לא, אבל אתה רואה, אתה רואה שהרבה פעמים לילדים האלה יש קושי לקחת את כל ההתנהלות הזאת של הלחץ, של הקהל, של המועדון, של התקשורת, וליישם את זה 5-6 שנים קדימה להמשך קריירה.
בוא נחכה שנתיים, לא יותר מדי.
בסדר, לא, שנתיים.
אם עוד שנתיים הם יהיו פצצות, אז מה תגיד אז? בגיל 19-20?
אני לא מודד את זה שנתיים, אני מודד האם בסופו של דבר...
נוצר... אני לא יכול עכשיו, בוא נחכה ל-2040 לא. ואז נגיד.
אבל
לא.
רגע, רוב הדוגמאות מראות לנו נו. שזה בדרך כלל הולך על הצד השלילי, כן? רוב הדוגמאות.
לא, בסדר, אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה במובן הזה שגם ריאל מדריד מביאה שחקנים, אמנם לא מגדלת, אבל לצורך העניין מביאה שחקנים צעירים מאוד. אבל מה שקורה בריאל מדריד זה שיש
לא,
את
ה... לא, אבל שונה לגמרי.
לא, אז אני אומר, השוני הוא... של ריאל מדריד יש את המספיק, את הוותיקים, את השחקנים ש...
נכון.
השחקנים הצעירים יכולים לצמוח לידם.
יש פה בעיה עכשיו, כלכלית, בואו.
קוברסי אגב ספציפית, יש לו אחלה שחקני הגנה שיכול נכון. ללמוד מהם, חבל על הזמן.
יכול להיות שהוא יהיה באמת בעוד כמה שנים, בעלה מספר אחת בעולם, אבל אני אומר, כאילו, כמו שאמרתי, זה לוקח זמן... לבוא ולנהל בראש, לאבד את כל התהליך הזה.
כל פעם שעולה וצומח, זה בחור צעיר ומוכשר ועולה, ואנחנו מתלהבים ממנו, אז מה, לא נדבר עליו?
לא, הנה,
אתם לא זוכרים, כי אתם צעירים.
סתם עוד דוגמה, עוד דוגמה, הנה, עכשיו, אלחנדרו בלדה, נכון? דיברו עליו, זה...
הוא גם פצוע.
לא משנה, אבל בסדר, אתה רואה
ש... לא, אבל לא דיברו עליו ברמה הזאת, אבל בואו נלך איתכם רחוק מאוד, אתם לא זוכרים את זה, כי אתם צעירים מדי. אני זוכר את ראול עולה לבוגרים של ריאל מדריד בפעם הראשונה, הוא היה בן 17, ואמרנו, וואו, איזה שחקן, וזה נהיה השחקן אחד הגדולים בהיסטוריה.
אז הוא לקח את הצ'אנס וידע איך לאבד את זה לאורך כל הקריירה, אבל אתה רואה שבשנים האחרונות, רוב הילדים שיצאו מברצלונה, קשה להם לאבד את זה.
כן, גבי ופדרי, אני חושב שבכל זאת עשו איזה כברת דרך.
לא, אבל רגע, פדרי לא משם, אה?
בסדר, פדרי הגיע מטנריפה.
וגבי...
מלספלמס בעצם.
לפדרי אני מאחל רק שיהיה בריא.
ברור, שאנחנו רוצים שחקנים בריאים.
לא, כי בינתיים זה נראה לי הולך יותר לכיוון של תיאגו אלקנטרה, אבל בסדר.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, מה ברצלונה צריכה לעשות, אז ברור שהיא צריכה 6, קשר אחורי, וכנראה גם...
אין לה כסף!
רגע, אז אני אומר, וגם כנראה שחקן כנף להתקפה, אבל... בגלל שאין לה כסף, אז כל, לפחות אחד מהילדים האלה צריך, צריכה למכור אותו.
למכור.
אין ברירה אחרת. האופציה השנייה היא להביא כל מציאות.
ואין הרבה מציאות. פריס סן-ז'רמן הציעו עליו 200 מיליון לפי הדיווחים. לפי הדיווחים, פריס סן-ז'רמן הציעו על לאמין יאמאל 200 מיליון.
זה היה שהיית במילואים, לדעתי.
הגיוני, הגיוני.
200 מיליון. עם זה הם סוגרים את כל החובות שלהם.
אגב, סתם...
השחקן אחד, בן 16.
סתם דוגמה עכשיו שעולה לי לראש, כן? אל תיצוע עליי.
טוב.
לדוגמה, ריאל מדריד, מה היא עשתה עם השני צרפתים שלה? קמווינגה וצ'ואמיני, אוקיי? עכשיו זה סכומים וזה וזה וזה, אבל הם זיהו אותם בגיל מאוד צעיר. ברסה עשתה מהלך דומה לפני כמה שנים, אני לא יודע אם אתם זוכרים את השם הזה, של בלם צעיר צרפתי, ז'אן קלר טודיבו של ניס, שמבוקש שם בכל אירופה. הם קנו אותו מטולוז... לדעתי ב-8-9 מיליון יורו, כסף קטן, ואחרי זה כמובן מכרו אותו, וזה
לא כאילו לא... מספיק טוב.
אבל רגע, הבאת ילד בן 18.
בסדר, אין בעיה.
כמה וינגה בעונה הראשונה שלו היה טוב בריאל מדריד, לקח לו זמן, לקח לו זמן. תנו להם להתבשל. אבל הם הביאו אותו וזה, ועכשיו לך תקנה את טודי בו ב-50 מיליון יורו מניס.
אוקיי, בסדר. תשמע, כולם עושים טעויות. גם ריאל מדריד עשו טעויות. מי זה הקרואטי הזה, החלוץ הזה של... לא זוכר, ישב שם על הספסל
שנתיים. אה, לוקה יוביץ' הפנטסטי.
אתה מבין? כולם עושים טעויות, מה לעשות? קורה? לא נורא.
60 מיליון.
טוב.
משהו על פריס סן ז'רמן.
מה זה משהו? עכשיו נדבר על פריס סן ז'רמן.
משהו גדול על פריס סן ז'רמן. התחלת לדבר בפתיחת הפרק על העניין של שהרבה לא צפו את מה שפריס
עשה. בעקבות המשחק.
בעקבות המשחק הראשון, כן. וזו בדיוק הנקודה, וזה הסיפור של המשחק. נכון שהיה אדום וכל זה. לא מעניין. מה שמעניין זה שפריס סן ז'רמן, בכל העידן הקטרי, כמעט באף מפגש בליגת האלופות, לא עשתה משהו שלא מצפים ממנה. בסדר? נכון, היה ניצחון על ביירן בן מינכן, אני מזכיר לכם, סבבה, והם בפה עם השלושה מול ברצלונה בקאמפ נו, אבל לצורך העניין, משהו כזה היא עוד לא עשתה, וזה נותן לה, צריך לתת לה, באמת,
מסכים איתך.
אבל היא לא עשתה משהו חריג. היא לא עשתה משהו חריג.
הניצחון הזה,
היא עשתה. היא בהחלט.
מה, היא באה לה את אחד ונתנה ארבע? נו די, היא לא עשתה משהו חריג.
ברצלונה ניצחה שם את כל משחקי הבית שלה. היא נראתה מצוין במשחק בפריז, היא ניצחה שם.
ברסה הגיעה בכושר הכי טוב של העונה.
הזכרתי את זה בשידור כמה וכמה פעמים. ברצלונה בכל ההיסטוריה שלה, פעמיים בלבד, ניצחה בחוץ והפסידה בבית והודחה פעם האחרונה על ידי מץ ב-1984. שפלטיני הוליך את נבחרת צרפת לזכייה ביורו ב-84, לפני 40 שנה. על מה אתה מדבר? 40 שנה זה לא קרה.
לא, וגם יש פה את האלמנט, אי אפשר להתעלם ממנו, של האדום.
נכון.
יש ברסה לפני אדום וברסה אחרי אדום.
מסכים, נכון, אין ספק.
צריך.
שוב, אני חושב, כמו שאני רואה בדיעבד את המשחק, אני חושב שפריז הייתה מנצחת את זה בכל מקרה, כמובן שיכול להיות שזה היה נגמר ב-2-1 כזה, והערכה ופן, לא יודע, אבל פריז נראתה יותר טוב, גם לפני האדום. ברור שברגע ש... אז אתה יודע, אז הם הלכו אחורה, היה חסר להם כל פעם, המסמיכה הייתה קצרה כזאת. פעם בצד ימין, פעם בצד שמאל, מישהו החסר, ולכן גם הגיע השאר של ויטיניה, למשל, שפתאום נוצר שם חלל. אבל אני חושב ששני שחקנים, עם כל הכבוד למבפה עם הצמד, אני חושב ששני שחקנים ניצחו את המשחק הזה בעיקר, זה שני השחקנים בצדדים. דמבלה מצד אחד, ברקולה מהצד השני, ויש לפריס סן ז'רמן, גם אחרי שמבפה יעזוב בקיץ, כנראה לריאל מדריד, לא יודעת מי יביאו במקומו, אני מניח שיביאו מישהו. יש פה
כמה,
בסיס,
עם הכסף...
יכול להיות, אבל שוב, אני לא יודע מבחינת איך שיראה הרכב, יש לה בסיס, כי ברקולה נמצא עדיין שחקן צעיר, אפרופו צעירים, שהולך ומשתפר, ודמבלה, יש לו עונה, איך נקרא
לא
לזה?
יציבה, לא יציבה, לא יציבה.
שער אחד בלבד, אבל השני שערים האלה, דווקא נגד ברצלונה, הקבוצה שלו לשעבר, וראינו את החיוכים שלו, הוא כאילו התבגר בתוך שבוע, מי זה אחד ששום דבר לא הולך לו, לאחד שהוא... ווינר.
מה שיפה גם בשני השחקנים האלה, זה שהם גם מסוגלים לשחק בשני הצדדים.
נכון.
אז היה מאוד קשה לברצלונה להסתדר איתם, משחק אחד ככה, משחק אחד אחרת. וזה נכון שדמבלה הוא לא, מאוד לא, לא יציב וכל זה, אבל באמת נתן משחק בשני משחקים טובים מאוד. ובכלל לפריס סן ז'רמן, היא לא הייתה, דיברנו על זה בתחילת העונה, היא לא בנויה לזכות השנה בליגת האלופות. אבל...
זה לא בנויה.
לא, אני
למה
אומר...
למה לא? למה לא?
ירחוק כשלושה משחקים.
אני אומר, ביחס לציפיות, ביחס לשנים קודמות, היא לא הייתה בנויה לזכות בליגת האלופות השנה?
לא, כי אנשים הולכים על הדבר
פשוט. בעצם העלייה לחצי גמר.
שהיה מסי ונעימר.
כן, אומרים, רגע, היה לך במשך שנתיים, אמבפה מסי נעימר, עשית במכנסיים.
נכון.
אתה רוצה להגיד לי שעכשיו, עם דמבלה, ברקולה ואמבפה, אתה...
כן, כן.
נכון,
למה לא?
כי עכשיו הקבוצה בהרבה יותר מאוזנת.
יותר קבוצתית.
כי עכשיו יש לידר אחד לקבוצה הזאת, אוקיי? ולא שלושה שכל אחד מושך לכיוון שלו. ואני תמיד אמרתי את זה, עוד ביום שנאמר נחת שמה, אמרתי, המועדון הזה חייב לקבוע מי הלידר שלו, מי הפנים שלו. אתה רוצה נאמר פנים? אין בעיה, אבל תגיד את זה. אתה לא יכול עוד פעם, כל פעם זה. עכשיו, אחרי 4 שנים של נאמר ומבפה ביחד, אתה מוסיף את מסי, שגם ככה, וזה פשוט עשה בלגן, זה עשה סמטוחה. עכשיו, יש לך בן אדם אחד, יש לך כתובת אחד לטוב ולרע. אם מבפה מודח בחצי גמר נגד דורטמונד, כל החצים ילכו אליו באופן טבעי.
הוא יודע את זה גם.
ברור, ובצדק. אתה לא יכול להיות כוכב רק לטוב. זה לטוב ולרע.
נכון.
ולכן יש כתובת אחת, יש בן אדם אחד, יש פנים למועדון הזה, הוא זה שמנהיג את הקבוצה, ולכן אני חושב שהבנייה הזאת היא בהרבה יותר בריאה לקבוצה הזאת.
שנה הבאה יהיה פנים חדשות, אבל.
בסדר, בסדר, עוד פעם. הבן אדם לא רוצה להישאר אצלך, אתה לא יכול
להישאר. אין ספק שלואיס אנריקה, מבחינה הזאת של לבנות את הקבוצה בצלמו ובדמותו, זה גם העזיבה של אמבפה, כמה שהיא באמת תדמיתית וכל זה, זה על הפנים, לואיס אנריקה ידע, הוא יקבל כלים לבנות קבוצה טובה.
הוא יקבל כסף לבנות קבוצה טובה.
טוב, כסף לא חסר שם, כמו שאתם יודעים. אתם רוצים לשמוע את היחסים המעודכנים של סוכנויות האימורים?
לזוכה.
לזוכה בליגת
אלופות. טוב, כמובן ריאל מדריד.
כן, ריאל מדריד, זה 17 ל-11, יש כל מיני, אתם יודעים. אבל... ביירן ופריס סן ז'רמן, בדיוק אותו דבר, 11 ל-4. ודורטמונד במקום האחרון, 1 ל-9. טוב, אני לא חושב שאנחנו מופתעים, כן? זה נשמע הגיוני. זאת אומרת, לפי זה, אם הנוכחים לפי זה, הגמר יהיה ריאל מדריד פריס סן ז'רמן.
זה מה שאמור לקרות.
אמבפה נגד הקבוצה שאלה הוא עובר. זאת אומרת, המשחק האחרון שלו במדי פסג' יהיה נגד הקבוצה שהמשחק הבא שלו יהיה איתה.
ביום שבת בגמר הוא שחקן פסג'
וביום
ראשון למחרת...
לא, בשבת בלילה, במסיבה, הוא מחליף חולצה.
לא, בוא נגיד עדיין את זה, אבל למחרת יום ראשון, כנראה תצא...
ראשון הוא צריך לעשות את הסיבוב ניצחון בשביל
זה. אז יום שני, הקומוניקדו אופיסיאל של ריאל מדריד.
לא, אבל זה סיפור מטורף.
כן. אגב, בגמר ב-2013, אפרופו שתי גרמניות, דורטמונד ביירן מינכן, היה שחקן...
לבנדובסקי.
לא.
מריו גצה.
מריו גצה.
נכון, אבל הוא לא שיחק, הוא היה פצוע.
בדיוק. נכון. מריו גצה עלה למשחק, היה באותה תקופה שחקן בורוסיה דורטמונד.
שחתם כבר.
שכבר חתם, היה לו חוזה חתום.
נכון.
אצל פאפ בביירן מינכן.
נכון.
רצה הגורל שהוא היה פצוע, נכון, והוא לא שיחק במשחק
נכון,
הזה.
נכון. אז מקווה שבאמבפה לא יהיה פצוע.
אוי ואבוי.
קודם כל תעברו את דורטמונד. אז בואו נעבור עכשיו לדורטמונד. בואו נעבור לדורטמונד שעוברת את אתלטיקו מדריד. ששוב, אני לא ראיתי את המשחק הזה כי שידרתי במקביל.
זה פיאסקו של הקבוצה שלך.
אתה צודק ב-100%. חזרו מ-0-2 ל-2-2 וזרקו את זה. אבל תשמעו, סימיוני גם אמר את זה בסוף. ההגנה שלנו הרגה אותנו. אתה אמרת את זה, או מישהו אחר אמר את זה באולפן. פעם העוצמה של אתלטיקו זה הייתה הגנה, היה את גודין, החימנה שהיה... חימנה זה היום נראה כמו הצל של עצמו, זה לא הגנה, גם אובלק זה לא כבר לא מה שהיה. עכשיו, אתלטיקו מדריד, אוקיי, התקפית היא אף פעם לא תהיה לא ברצלונה ולא ריאל מדריד, אבל הגנתית, אם שמה היא הולכת אחורה, אז מה נשאר? אז זה קבוצה שהיא ככה, באמצע, מפסידה לדורטמונד.
הסטטיסטיקה אומרת ש11 המשחקים האחרונים של אתלטיקו, כולל המשחק אתמול בדורטמונד, ספגה 20 שערים. זה
שני שערים למשחק. החוץ, העונה בספרד, הוא היום ונורא. בבית הם עושים תוצאות מדהימות. תשמע, הם הפסידו את המשחק הראשון. כלומר, הם הפסידו את העלייה בזה שהם לא ניצלו את היתרון שלהם במחצית הראשונה, שהיה 2-0, והיה צריך להיות 4-5, וקיבלו את הגול האחד הזה, ואחרי זה...
או במקסימום תסגור את המשחק ב-2-0, שזה שונה לגמרי.
נכון, מסכים איתך לגמרי.
כן, אני חושב אבל שאנחנו יודעים את המספרים הנוראים של אתלטיקו, זה 61 ספיגות ב-47 משחקים בכל המסגרות העונה, זה...
דני, דבר איתי.
מה שאני רוצה להגיד, זה הרבה עניין של גישה. כי אתה יכול... נכון שיש את הקהל הבית, ואין את הקהל בחוץ, אבל איך אתה נראה ככה במשחק בית, ואיך אתה נראה בחוץ? זה הרבה עניין של גישה.
זה לא רק כל העונה.
ונכון שסימון ניסה לתקן במחצית עם השלושה חילופים, עבר לקו 4, זה היה נראה הרבה יותר טוב, אבל מלכתחילה הגישה הנסוגה הזאת במשחקי חוץ, זה כבר לא, כמו שאמרת, זה לא גודין ולא...
רגע, דני, דבר איתי בבקשה עבור אותם אלו שממעיטים בערכה של דורטמונד, זה, מה יש לה למכור מבחינה מקצועית מול פז'ה בחצי הגמר? שוט.
דורטמונד קבוצה, שנייה, אני אגיד, אני יודע למה אתה אומר את זה. דורטמונד, קודם כל, קבוצה עם המון מסורת, עם בית מאוד מאוד חזק.
נכון.
שלום. ומעבר לזה, אני חושב שבגלל שהיא תגיע כאנדרדוג מול פריס סן ז'רמן, היא יכולה פה להפתיע, אני לא חושב שמישהו בפריס סן ז'רמן חושב שזה הולך להיות טיול אחר הצהריים.
לא, לא טיול, אין טיולים. אני חושב שמרסל
סאביצר הוא אנדררייטד מטורף, מעבר למה שהוא עשה במשחק הזה. הוא שחקן אדיר. יוליאן ברנד, שחקן אדיר. ושמעו, זו קבוצה שבשנה שעברה הייתה בעצם צריכה לקחת האליפות בגרמניה. לא, בסדר, פיססה בשנייה האחרונה, אבל היא הייתה הקבוצה יותר טובה מביירן מינכן. וכל הכבוד לה. וראינו אותה גם בשני המשחקים השנה נגד פריס סן ז'רמן. היא לא נפלה מפריס סן ז'רמן בשני המשחקים.
טוב, זה היה בבתים.
נכון, אני מסכים.
אם אתה רוצה טקטית, תשים לב לצד שמאל שלהם, תמיד סאביצר תמיד הולך שמאלה, יש שם את גם ברנט נוטה לשם.
טוב, יש לי את אשרף. ויש שם סנצ'ו סתם. יש לי את אשרף שם, אה?
אז מה, הם תקתקו יפה את הכדור, גם סאביצר, גם ברנט וגם סנצ'ו.
רמי בן סבייני משחק?
לא, לא.
איי, איי, איי.
אז זה דבר אחד. דבר שני, הניצחון הזה, הוא, זה נכון, זה העלייה הראשונה מאז, חצי גמר, מאז 2013, אבל זה גם הניצחון לדעתי, הכי משמעותי ועוצמתי של דורטמונד באירופה, מאז, אני לא משווה, אבל זה הכי קרוב מאז, לחצי גמר ב-2013 נגד ריאל מדריד, ב-4-1. מאז, כמעט ולא ראינו ערבים כאלה של דורטמונד.
איזה קבוצה הייתה למאז, בונה.
הפוקר של לבנדובסקי.
אילקאי, אילקאי, רויס בסיו, לבנדובסקי.
גצה.
גצה, רגע לפני המעבר לבאן.
אותו הומלס, שאגב, בעונה טובה מאוד, יש לו מה?
הומלס בסיו. יעקוב לז'יקובסקי הפנטסטי, בוא נה, הייתה קבוצה ענקית.
אני מסכים איתך שדורטמונד ההיא הייתה קבוצה יותר טובה מהקבוצה הזאת, אבל חצי גמר זה חצי גמר, הכל יכול לקרות, ובטח קבוצה שהיא אנדרדוג, שוב, זה לא, אתה לא מדבר פה איתי על שלקה, זה בורסיה דורטמונד.
הזכרת את אלמנט הקהל, לא יהיה, בניגוד למשחק נגד אתלטיקו, שאתה תוכל לתקן אצלך בבית, לא יהיה לך את זה בחצי גמר.
אתה צודק. אני רוצה להזכיר לך מה קרה לפריס סן ז'רמן בניוקאסל. זה משהו שיכול לחזור על עצמו.
מה קרה? אני באמת לא זוכר בגלל השעה.
4-1 נגמר או משהו כזה, נכון? ניוקאסל.
כן, הוא שם הוא...
בבתים. בפארק. לא. לא, בניוקאסל.
בסנט ג'וזפס פארק. אתה לא זוכר כי הפסדתם 4-1.
אבל אין סיכוי שלויס אנריקה יעלה כמו שהוא עלה במשחק הזה.
לא, זה די...
הוא עלה 4-2-4 באותו משחק, אני זוכר, אני זוכר, כן, כן.
אבל... תשוב, ברור שפריז פייבוריטית, זה לא שאלה, אבל אני אומר לכם שהולך להיות שני משחקים מאוד צמודים.
אני עדיין פוחד מדונרומה, כי... במשחק אתמול, שלשום, במונג'ויק, לא הייתה לו הרבה עבודה.
נכון.
אני מאוד מאוד פוחד.
בסדר, בואו נחכה ונראה. טוב, חברים יקרים, השעה כבר, למי שככה זה מעניין אותו, עד כמה אנחנו משקיעים בפודקאסט הזה, 8 דקות לפני השעה 3 בלילה.
טוב, אז רגע, אז הימורים לגמר. שוט, נדב.
מי עולות לגמר?
כן, מה יהיה הגמר? איזה גמר תשדר לנו בוומבלי?
ביירן מינכן, פריס סן ז'רמן.
וואלה.
כן.
טוב, זה גם מה שאמרתי באולפן.
באמת?
כן.
לא, אני יודע שביירן, להדיח את ריאל זה ההפתעה גדולה מאוד. אבל תראו, נפלתי ב3-4. אז רוב הסיכויים שאני אפול גם פה, לפחות באחד, אם לא בשניהם.
טוב, אז אני אלך לקלאסי, פסג' ריאל, נו. בסדר.
בסדר? דני, גם אתה.
כן, אני קשה, פריז אני יותר בטוח, ריאל ביירן פחות, אני אלך ריאל פריז.
כן, כמו... כן,
שזה בסדר. בשורה גרועה מאוד לפריז, כי ריאל לא מפסידה גמרים,
זה אבל... גם נכון. הפסידה, בפריז.
81.
בפריז היא הפסידה. לליברפול, אלן קנדי. טוב, יאללה, בואו נסגור פה את הבסטה. תודה רבה לכם חברים.
תודה רבה.
כל הפרק הזה כמובן גם ביוטיוב, למי שרוצה לראות את הפרק הזה, ואת הקודמים ואת הבאים בתור, ואנחנו מכינים לכם עוד הפתעות גדולות מאוד בכל הפודקאסטים שלנו כאן בערוץ הספורט. תודה גם לרדיו ירושלמי.
תודה, תודה.
יאללה ביי.
יאללה טוב.